ברוכים הבאים לקשת כל שידורי תורה. והיום יום שלישי זין מנחם אב, שיעור במגילת איכה. היום יהיה השיעור האחרון במגילת איכה, שיעור השביעי. וזה גם השיעור האחרון במסגרת של קשת לקיץ הזה. אנחנו עכשיו יוצאים לחופש של בין הזמנים של חודש אב ונחזור. בעזרת השם, בתחילת חודש אלול, השבוע של ג' אלול, אנחנו נחזור עם תוכניות, שיעורים חדשים, בעזרת השם, לחודש אלול, ואחר כך לשנה הקרובה הבאה עלינו לטובה. השיעור היום, שיעור של הרב יעקב מידן, שיעור שנסיים את מגילת איכה, ואחריו לא יהיה היום שיעור של הלכה יומית, נגמר הסדרה הזאת לעת עתה. עכשיו השיעור של רב מידן.
שלום לכם, זה השיעור השביעי והאחרון במגילת איכה. בשיעורו של השיעור האחרון עסקנו בפסוק בפרק ד' רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם. אנחנו נתינו לכך שמדובר על צדקיהו ובשחיתותם על פי המדרש, שמה שמביא הפסיקתא, כשראה צדקיה כן, הרי יצא לברוח במחילה שהייתה הולכת ליריחו, מקום אמת המים באה, והיה יגיע והיו בניו מלכים ראשונים, ראה אותם נבוזרדן. כלומר, התיאור היה שהם הלכו דרך אמת מים, ואנחנו נתאים לומר שעמת המים הזאת היא נקבת חזקיהו, וכמובן המערה לא הלכה עד יריחו, אבל היא יצאה מירושלים אל שטח נחות בנחל קדרון, והם יכלו דרך כפלי הקרקע בנחל קדרון להמשיך וללכת עד ערבות יריחו, כשהמטרה הייתה להגיע לבעליס מלך בני עמון, שהוא היה לכאורה בעל ברית של צדקיהו ויריבו של נבוכדנצר, וצדקיהו רצה להימלט אליו. הוא חשב שמדובר בבעל ברית, כמובן מדובר בבעל ברית בוגדני, ועל זה כבר דיברנו בפרק א'. זה גם התיאור ביחזקאל, שכתוב בקיר יחתרו בו להוציא בו פניו יחסה, יען אשר לא יראו את הארץ. וכאמור, בפסיקתא מוזכרת אמת מים, וזוהי נקבת חזקיהו שמוכרת לנו, ולא מערת צדקיהו. מערת צדקיהו אין לה פתח אל תוך ירושלים, אלא רק מבחוץ. היא מערת חציבה, היא לא מתאימה בכלל בתור מנהרת בריחה, לא בכיוון הנכון. נקבת חזקיהו יוצאת כמובן מן העיר והולכת מזרחה לכיוון יריחו. ועל הסיפור הזה אני רוצה קצת לדבר, ושאנחנו נפרש מקראות גם בישעיהו וגם בירמיהו שקשורים בדבר הזה. כיוון שאנחנו עוסקים בנקבת חזקיהו, על פי דעתנו שזאת היא אמת המים שעליה מדובר, אנחנו נצטרך להתחיל מהתיאור בישעיהו, אבל במטרה להגיע לימי החורבן בירמיהו. הברייתא במסכת פסחים, בדף נ"ו עמוד ב', עובד גם בברכות י' עמוד ב', אומרת כך: שישה דברים עשה חזקיהו מלך יהודה, על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו. גרר עצמות אביו על מיטה של חבלים והודו לו. זוהי המהפכה הדתית של חזקיהו שהחלה ביום הראשון עם מות אחז אביו, והוא ביזה אותו במטרה להראות ש כל המדיניות של אחז מתרסקת, והוא מתחיל במדיניות דתית שונה לגמרי משל אביו אחז, שיצר את במות התופת בגי בן הינום והכניס עבודה זרה למקדש. כיתת את נחש הנחושת והודו לו, גנז ספר רפואות והודו לו. על גנז ספר רפואות כותב הרמב״ם בפירוש המשניות בפסחים פרק ד', דברים ארוכים שאינם קשורים כרגע אלינו. ועל שלושה לא הודו לו, לחזקיהו: קיצץ דלתות היכל ושגרם למלך אשור ולא הודו לו, סתם מהגיחון העליון ולא הודו לו, עיבר ניסן בניסן ולא הודו לו. אנחנו כמובן נתייחס פה לדבר השני שנזכר, סתם מי הגיחון העליון ולא הודו לו. באבות דה רבי נתן, בנוסחה ב' פרק ד', יש גם בנוסחה א' בהתחלה ממש, פרק א', שם נמנץ סתימת מי הגיחון העליון בין ארבעה דברים שהסכימה דעתו של חזקיה ולדעת המקום. כלומר, לגבי שלושה דברים שעשה נכונים, אין על זה מחלוקת. גרר עצמות אביב למיטה של חבלים, כיתת נחש הנחושת, גנז ספר רפואות. אין מחלוקת לגבי שני דברים שעשה לא נכונים, שקיצץ את דלתות היכל ושגרן למלך אשור, ושעיבר ניסן וניסן, אלה היו שני דברים לא נכונים. כלומר, שלושה דברים נכונים ושני דברים לא נכונים מוסכמים. הדבר השישי, בו יש מחלוקת בין הברייתא במסכת פסחים, וכאמור גם במסכת ברכות, לבין אבות דרבי נתן. וזה סתימת מי הגיחון העליון. באבות דרבי נתן זה מופיע כדבר שהוא עשה נכון, ממילא הוא מצטרף את שלושת הדברים הנכונים, והוא עשה ארבעה דברים נכונים ושניים שאינם נכונים. בפסחים זה מופיע כדבר שאינו נכון, שהייתה עליו ביקורת, ממילא שלושה דברים נכונים, שלושה דברים שאינם נכונים. בפשטות נראה שהברייתא בפסחים ובברכות, שמגנה את חזקיהו על חציבת הנקבה והטיית הגיחון, מסתמכת על הפסוקים בישעיהו. שם כתוב, מקווה עשיתם בין החומותיים, למי הבריכה הישנה, ולא איבדתם אל עושה, ויוצרה מרחוק לא ראיתם. ויקרא השם אלוקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולכורך ולחגור שק. מופיע לנו בישעיהו כ"ב, פסוקים י"א עד י"ב. ושם כאמור מושמעת ביקורת, אפילו ביקורת חריפה, על מפעל המים. נראה שהברייתא שבאבות רבי נתן הסתמכה על הפסוקים שבדברי הימים ב' בפרק ל"ב, פסוקים א' עד ח', נקרא את הדברים בפנים, וכך כתוב שם, אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשור, ויבוא ביהודה ויחן אל הערים הבצורות ויאמר לבקעם אליו, ויהי חזקיהו גבעה סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים, ויבעץ עם שריו וגיבוריו לסתום את מימי העיינות אשר מחוץ לעיר ויעזרו, ויקבצו אמריו ויסתימו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ לאמור, למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים, והתחזק ועיבד את החומה הפרוצה ויעלה למגדלות וכולי וכולי. שם מופיע אחר כך נאום, וידבר על לבבם לאמור, חזקו וימצו, אל תראו ואל תחתו מפני מלך אשור ומלפני העמונה אשר עמו, כי עמנו רב מעמו, עמו זרוע בשר, ועמנו אדוני אלוהינו לעוזרנו וללחם לחמותינו, ויסמכו עם על דברי חזקיהו מלך יהודה. הדברים כאן מופיעים בהקשר ברור מאוד של יראת שמיים ושל אמונה בהשם, והדברים מופיעים באופן חיובי, כמו שהם מופיעים באבות דרבי נתן. יכול להיות שספר דברי הימים מתבונן על המפעל בדיעבד, אחרי שכבר בא מלך אשור וחילו וירושלים, והיה צריך לסתום את הגיחון כדי להקשות על האויב. והביקורת של ישעיהו, בפרק כבד, היא לכתחילה על עצם ההסתבכות במלחמה עם מלך אשור. שהרי הנביא הבטיח שהישועה תבוא בידי שמיים, בשובה ונחת תיוושם, פרק למד פסוק תתווה, וההסתבכות היא שגרמה לצורך להטות את הגיחון, לבצר את החומה, לשים דגש על מעמד צבאי, במקום שהיו דברים חשובים יותר לעסוק. ייתכן גם שספר דברי הימים בוחן את הטיית הגיחון מבחינה צבאית, וזה היה שיקול דעת נכון, שהיהו שהוא נביא בוחן אותם מבחינה אמונית, וכאן היה פגם. ייתכנו גם חילוקים נוספים. אבל נדמה לי לאור המשך הנבואה, בישעיהו, שהביקורת של הנביא על שבנה וסיעתו, שבנה היה אשר על הבית, כלומר, מה שמקביל היום לראש השרים, ראש הממשלה, כמובן לא כמו ראש הממשלה שלנו, שהוא המנהיג של המדינה, אלא ראש הממשלה במשטר נשיאותי, כמו נאמר ראש הממשלה במצרים או בירדן, שם יש משטר נשיאותי ומלכותי, שהמלך או הנשיא הוא המנהיג הראשון, ראש הממשלה הוא האיש מספר שניים. ודאי, חזקיהו היה המנהיג מספר אחד, והוא היה המלך, ראש הממשלה, ראש השרים, אשר על הבית, היה שבנה. ונראה שביקורתו של הנביא הייתה על שבנה וסיעתו, והם ניהלו באותה שעה את ירושלים בפועל. והנביא, אני חושב, מתכוון לחשוף בביקורתו את מזימתם, להשתמש במנהרה הקרויה כדי להימלט דרכה אל צבא מלך אשור ולבגוד בחזקיהו. שהרי כך נאמר בהמשך הנבואה, בישעיהו כשבט, בהמשך פסוקים תתווה ותתזיין, לך בוא אל הסוכן הזה על שבנה אשר על הבית, מה לך פה ומי לך פה, כי חצבת לך פה כעבלו. ישעיהו מתדבק כאן שהמנהרה תהפוך לקברו של הבוגד העריק, שהרי באמת על פי מסורת חז"ל, הגמרא בסנהדרין, בדף כ"ו מתארת ששבנה ערק ונתפס בידי חיל סנחריב והומת בביזיון גדול, נקשר לזנבות סוסים ודברים אחרים. אנחנו עוד תכף נדבר קצת על הקבר של שבנה ומה יש לנו לומר על זה, ורק לומר שעל פי זה כנראה לחציבת הנקבע בימי חזקיהו היו שתי מגמות שונות. הייתה מגמה התמימה של חזקיהו, והיא המופיעה בדברי הימים, והיא הייתה מגמה טובה. להטות את המים אל תוך העיר ולמנוע אותם ממלך אשור. מי יכול להגיד שהדבר הזה איננו נכון? אלא אם כן אנחנו הולכים באמת לתחילת ההסתבכות במלחמה, אבל זה נראה דחוק יותר. אבל מתברר שלחציבת הנקבע היה נימוק נוסף. הנקבע יכלה לשמש גם מנהרת מילוט מתוך ירושלים הנצורה, כדי לצאת אל מלך אשור ולבגוד בנצורים בירושלים ולשתף פעולה עם מלך אשור. כאמור, הגמרא בסנהדרין בדף כ"ו אכן מתארת מצב כזה, ששבנה ירה חיצים מתוך ירושלים אל מלך אשור, ואמר לו שבנה וסיעתו השלימו, חזקיה וסיעתו לא השלימו, והוא אכן ערק אליו וברח, על פי השערתנו כאמור דרך הנקבע, ובסופו של דבר באמת הומת בביזיון, קרה שם משהו, כל אלו שבאו בעקבותיו לא יכלו לצאת אליו, ורב שקי, שהיה שליחו של מלך אשור, ראה אותו כשקרן, לא האמין לו, וכאמור המית אותו. ואם כן, עולה מכאן שהנקבע יכלה לשמש גם כהטיית מים פנימה וגם כבריחה החוצה. אני מבין שהפסיקתא הניחה שצדקיהו חזר לתחבולה של שבנה. הנקבע בינתיים אולי נסתמה, אולי נעלמה, הייתה כנראה סוד מלכותי, דבר בלתי ידוע, ויתכן כאמור שגם הייתה סתומה בחלקים שונים שלה בתחילתה, בשפה, אולי גם באמצעה. וצדקיהו החליט לפתוח אותה מחדש. לא כדי להטות את המים פנימה, אלא כדי שתהיה לו מנהלת מילות החוצה ביום פקודה. והוא פתח מחדש את הנקבע כנתיל מילות, מה שמופיע אצלנו, עמת המים, כדי שיוכל לברוח דרכה. לפי זה, בריחתו של צדקיהו הייתה מתכוננת היטב, עוד ימים, שבועות או חודשים לפני שפרץ חיל כשדים לירושלים, אותם ימים שעסקו בפתיחת הנקבע, אולי בהרחבתה, אולי בהתאמתה, אולי בהוצאת הסתימות ממנה וכדומה. המסקנה הזאת שלנו, ההשערה, לא המסקנה הזאת שלנו, ההשערה הזאת שלנו, עשויה לבאר פרשה תמוהה בירמיהו. בימים האחרונים של ירושלים, בית המצור הבבלי, בימי צדקיהו, ירמיהו הנביא מתנהג בדרך תמוהה שמעוררת את זעמם של שרי צדקיהו, ועשויה לעורר ביקורת קשה גם אצל קורא בן דורן. ירמיהו מטיף לכניעה למלך בבל, אבל הוא לא מסתפק בניסיון לשכנע את המלך ואת השרים בדבריו. הוא אומר זאת גם ללוחמים מגיני העיר, שעל כל אחד מהם לחוד להיכנע ולצאת לבדו אל הכסדים כדי לחיות, ולאו דווקא כממלכה שמתארגנת לכך. לכך הוא אומר בפרק ל"ח, פסוקים ב' ג', כה אמר אדוני, היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר, והיוצא לכסדים יחיה והייתה לו נפשו לשלל וחי. כה אמר אדוני, ינתון תינתן העיר הזאת בידכם מלך בבל ולחדה. השרים מאשימים את ירמיהו בריפוי ידי הלוחמים, והם דורשים להמית אותו, הוא מושלח לכלא, ולכאורה בצדק, הוא מושלח לבור מלכיהו בן המלך, תובע שבתית, כבר דיברנו על כך, ולכאורה הוא מושלח בצדק. שאם מותר לנביא לבוא ולשכנע את שרי הממלכה בנבואתו, וזה ודאי נכון, האם מותר גם לנביא לרפות את ידי הלוחמים ולפרק את צבא המגינים שלו בהסכמת המלך? תפקיד של נביא לומר למלך ולשריו את דבר השם. לבוא ולפנות לכל אחד ולנהל במקומו מדיניות ולפרק את הצבא באמצע הלחימה, אם המלך לא קיבל את דבריו, הדבר הזה נראה לכאורה חורג לחלוטין מסמכותו של נביא. ובהמשך הנבואה שם, בירמיהו למד חטא ולמד טט, נראה בבירור שצדקיהו באמת משוכנע שאם הוא לא יקנע למלך בבל, זה יביא לחורבן. אני מזכיר שבתקופה הזאת עדיין כניעה משמעותה הייתה שהמקדש שלו יישרף, שהעיר לא תחרב ושהעם בתוכה לא יהרג. צדקיהו ידע שלקרב ההגנה אין סיכוי. שירמיהו מפציר בצדקיהו להיכנע למלך בבל בתור מוצא האחרון להצלת בית המלוכה, העיר, המקדש, לצדקיהו יש על כך תשובה אחת בלבד. פרק למתחת פסוק י"ט, ויאמר המלך צדקיהו אל ירמיהו, אני דואג את היהודים אשר נפלו אל הכסדים, פן יתנו אותם פן יתנו אותי בידם ויתעללו בי. כלומר הוא חושש על עצמו ועל גופו ולא על הממלכה. ירמיהו מפריק את החשש של צדקיהו, לצדקיהו אין על כך תשובה. אבל הוא לא נכנע למרות הרוגי החרב, הרעה והדבר שמתרבים מיום ליום, למרות שברור בנבואה שסיכוי המרד אפסו. הוא דואג לעצמו. ביום שנלכדה ירושלים ושרי מלך בבל התיישבו בשעריה, נקרא את זה, תחילת פרק למתת, רק אשר נלכדה ירושלים בשנה התשיעית לצדקיהו מלך יהודה בחודש העשירי, באנו חדרצה מלך בבל וכל כלו לירושלים ויצורו עליה. ב-12 שנה לצדקיהו בחודש הרביעי בתשעה לחודש הופקי העיר. ויבואו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התווך. נרגל שר עצר, סמגר נבו, שר שכים רב סלחיס, נרגל שר עצר, רב מג וכל שארית שרי מלך בבל. והיא כאשר לעם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשי המלחמה, ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בית החומותיים. דיברנו כבר על הנקבע שנקראת ומקבע עשיתם בין החומותיים. ממש אותו ביטוי, כמו אצלנו. כלומר, ביום שנלכדה ירושלים, ב-17 בתמוז של הבית הראשון, כאמור, על פי התלמוד הבבלי, כמו שעולה מפשטי המקראות, זה היה ב-9 בתמוז, על פי ירושלמי, כאילו כל חשבונות היה שם, וזה גם בבית ראשון היה ב-17 בתמוז. מכל מקום, אז צדקיהו ומקורביו ברחו מן העיר דרך גן המלך בין החומותיים, לדברנו דרך הנקבע. מה שעולה מכאן, שייתכן שצדקיהו התעקש כביכול על הגנתה של ירושלים, בחצי שנה האחרונה, כשהיה ברור שהכל היה אבוד, רק כדי להכין את הדרך המנושה שלו, דרך הנקבע, להלוות יריחו, משם למזרח הירדן, לברוח לבעל בריתו במרכאות כפולות, בעליס מלך בני עמון. אילו טובת העם הייתה לנגד עדיו של צדקיהו, הביקורת על ירמיהו הייתה מוצדקת. נכון, נביא צריך לומר למלך את דבר השם, אבל המלך הוא המנהיג של העם. אם הוא החליט שממשיכים להילחם, אז יחטפו מהקדוש ברוך הוא את מה שיחטפו, אבל לא תפקיד של ירמיהו לנהל את הצבא. כאן אם צדקיהו היה עובר עבירה, נותן על עצמו אחריות כבדה מנשוא בהמריית פי הנביא, הוא המלך, הוא המפקד, אי אפשר לעקוף את דבריו. אבל כיוון שהחזקת המגינים על חומות ירושלים לא נבעה מבקשת טובת העם, שהמלך ידע שאין סיכוי לנצח את חיל מלך בבל, אלא היא נבעה מבקשת טובתו האישית של המלך ויכולתו להימלט בשעת צרה בפתח סודי ולהפקיר את עמו להרג ולמשיסה, כאן זה מצב שאין כל מחויבות כלפי המלך בדבר הזה. אנחנו נמצאים כרגע בצילה של המלחמה בצפון, נסראללה על פי השמועות חי בבונקר בעומק 30 מטר, ומחקיר את כל אנשיו למוות. זה מצב שהם אינם מחויבים לשמוע בקולו, כאשר מטרת השליט היא טובתו האישית, ולא טובת הממלכה. זה מצב שבו מותר לסרב, ושמותר גם לפרק את הצבא, אלא אם כן יש מנהיג אחר שמוכן לבוא במקומו של המלך. ולכן ירמיהו קורא לכל אחד באופן אישי להרוק וללכת לדרכו. המלך כאן דואג לעצמו. כאן בטלה מלכות מירושלים. מלכות בית דוד בטלה בתשעה בתמוז, או בשבעה עשר בתמוז. כל איש היה צריך להציל את עצמו, למעשה מלכות בטלה קודם. בטלה כבר כמה חודשים קודם, בחלקו השני של מצור סנחריב, שהחל, כאמור, חצי שנה לפני החורבן, כנראה בסביבות עשרה בטבת של השנה ה-11, כלומר, שנה אחרי ש... כנראה בסביבות עשרה בטבת של השנה ה-10, כשנה אחרי תחילת המצור ממש, וקל על כל איש היה להציל את עצמו, כמו שאמר ירמיהו. לא ירמיהו בגד בממלכה או בצבאה, אלא צדקיהו, שביום פקודה, ביום מבחן, שהיה צורך ליטול אחריות, ברח, הפקיר את עמו לחרב האויב. לצדקיהו זה לא עוזר. הוא נלכד בשחיתותם. אבל הדבר הזה בהחלט טרגי, טרגי מאוד. המלך נלכד, העיר נלכדה, אבל אולי יותר מהכל, העלבון והביזיון של מנהיג שהפקיר את עמו, ומה שהיה חשוב לו זה להציל את עצמו. עד כאן בפרשה הזאת. יש אגב ביקורת במדרש, בחר הבתי, יש מדרש, יש ביקורת על, שיש בה הרבה דבר תמוע על צדקיהו. המדרש אומר, בא עליו ביקורת, שאומר שאחרי שכבר נתפס בידי מלך בבל, היה לו להתיח את ראשו בקיר ולהרוג את עצמו, כדי שלא לראות איך שוחטים את בניו לעיניו. מדרש מאשים אותו שכדי לעשות לו צרות, שחטו את בניו לעיניו. יכול היה להציל אותם אם היה מתיח את ראשו בקיר, ולא היו שוחטים אותם לעיניו כשעברו את עיניו. זוהי סוגיה בכלי עצמה. אני מזכיר שגם שאול נפל על חרבו. אבל השאלה הזאת, מה צדקיהו היה צריך לעשות, אם היה צריך באמת להתיח את ראשו בקיר או לא, יש לזה דיון לרב גורן בתורת השבת והמועד. מי שרוצה יכול לעיין שם בפרק גבורת אנשי, גבורת מצדה לאור ההלכה. נמצא שם בפרק על חנוכה. אנחנו לא נעסוק בזה. אני רוצה לעבור לפסוקים האחרונים בקינה הרביעית באיכה. רק נאמר, מיד אחרי רוח הפנו משיח השם, סיסי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקירי ותתארי. תם אבונך בת ציון, ויוסיף להגותך, פקד אבונך בת אדום, גילה על חטאותייך. איך נכנסת כאן בת אדום? חלק מן המפרשים טענו שכבר מדובר כאן על בית שני. הדבר הזה כמובן קשה, ירמיהו מדבר על חורבן בית ראשון. מה טיב העניין של סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ? גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי. לצורך זה אני רוצה לעמוד קודם כל על הביטוי, גם עלייך תעבור כוס. דיברנו כבר בפרקים הקודמים על הנקמה, על הגויים, שמלכתחילה קראתו ברית עם צדקיהו מלך יהודה, ואחר כך מחאו כפיים. היינו בסוף פרק א', שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי כל אויביי, שמעו רעתי ששו, כי אתה עשית, הבאת היום, קראת ויוחמוני. תבוא כל רעת על פניך ועולה למו, כאשר עולת לי על כל פשעי, כי רבות אנחותי ולבי דווי. גם בהמשך נאמר בפרק ב', פסוק תדבר, סף כל הערך כפיים, כל עוברי דרך, שקורא יניר שם על בת ירושלים, הזאת העיר שירו כלילת יופי, מסוס לכל הארץ, פצוע עלייך, פיהם כל אויבייך, שקורא יחרוך ושן, אמרו בילנו, אך זה היום שכיוונו, מצאנו, ראינו. וכאן כאמור מתאר, סיסי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס. נתחיל את הדיון אולי מהכוס. על איזו כוס מדובר כאן. כאמור, כמובן, המקונן פה הוא ירמיהו, והדבר הזה מחזיר אותנו לירמיהו פרק כ"ה. שם ניבא פורענות על כל הגויים. וכך הוא אומר שם, פרק כ"ה פסוק ח', ירמיהו, לכן כה אמר אדוני צבאות, יען אשר לא שמעתם את דברי, הנני שולח ולקחתי את משפחות, את כל משפחות צפון נאום אדוני, ואל נבוכדרצר, מלך בבל עבדי, ואביותים, על הארץ הזאת ועל יושביה, ועל כל הגויים האלה סביב, והחרמתים ושמתים, לשמה ולשריקה ולחורבות עולם. ועבדתי מהם כל ששות וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל ריחיים ואור נר. אנחנו רואים שהפורענות הייתה על כל העמים שמסביב ולא רק על ירושלים. וכך נאמר, פסוק י' ב', ועבדו הגויים אלה את מלך בבל 70 שנה. ובהמשך הוא אומר, פסוק ת' ו', כי הוא אמר אדוני אלוהי ישראל אליי, קח את כוס היין החימה הזאת מידי, והשקיטה אותו את כל הגויים אשר אנוכי שולח אותך עליהם. אני מזכיר, קח את כוס היין החימה, אנחנו דנים בפסוק ב... איכה, גם עלייך תעבור כוס. אנחנו עוד נוכח שזו היא הכוס, זו כוס יין החימה. הוא ממשיך ואומר, ושתו והתגועשו והתעוללו מפני אחר, כבר אשר אנוכי שולח בין אותם. ויקח את הכוס מיד אדוני, ואשקט כל הגויים אשר שלחני אדוני עליהם. את ירושלים, את הרי יהודה, ואת מלאכיה, ואת שריה, לתת אותם לחורבה, לשמה ולשריקה, לקללה ולקללה כיום הזה. את פרעה מלך מצרים, את עבדיו, ואת שריו, ואת כל עמו, ואת כל הערב, ואת כל מלכי ארץ האוץ, ואת כל מלכי ארץ פלישתים, ואת אשקלון, ואת עזה, ואת עקרון, ואת שארית אשדוד, את אדום, ואת מואב, ואת בני עמון, ואת כל מלכי צור, ואת כל מלכי צידון, ואת מלכי האי אשר בעבר הים, את דדן, ואת תימה, ואת בוז, ואת כל קדושי פיה, ואת כל מלכי ערב, ואת כל מלכי הערב, השוכנים במדבר, ואת כל מלכי זמרים, ואת כל מלכי אלה, ואת כל מלכי מדי, ואת כל מלכי הספרון, הקרובים והרוקים, ונשטחים, ואת כל ממלכות הארץ, אשר בני אדמה, ומלך ששח ישתה אחריהם. לכאורה, השאלה, הפורענות באה לירושלים. מדוע כולם לוקים יחד איתה? הם כנראה שואלים את זה. וכך אני ממשיך בפסוק כ"ח, פרק כ"ה, והיה כי ימענו לקחת הכוס מידך לשתות, ואמרת עליהם, כה אמרת, נועי צבאות, שתו תשתו. כי הנה, ויהיה ראשי מקרא שמיע עליה אנוכי מחל להרה, ואתם ינקה תנקו, לא תנקו. כי חרב אני קורא על כל יושבי הארץ, נאום אדוני צבאות. ובכן, מתבררת כאן מידתו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל חטא, אבל הגויים חטאו לא פחות, במושגים של ירמיהו אפילו יותר. אצל יחזקאל, עם ישראל הוא החוטא הגדול מכולם. במושגים של ירמיהו, הגויים הרבה יותר גרועים מאשר עם ישראל. הם אלו שהסיתו את עם ישראל למרד בנבוכדנצר, גם במעשיהם הם גרועים מממלכת ירושלים. מכל מקום, לעניין שלנו, כולם יסבלו יחד עם ירושלים וכולם ישתו מכוס יין החימה. כאן הוא כותב עליהם באותה נבואה, כותב עליהם בפרק כ"ה, אני חוזר לפסוק י' ג', והבאתי על הארץ ההיא את כל דברי אשר דיברתי עליה, את כל הכתוב בספר הזה אשר ניבא ירמיהו על כל הגויים. ובכן, הוא מדבר על פורענות שכתובה בספר הזה אשר ניבא ירמיהו לכל הגויים, ובזה הוא מפנה אותנו לספר משנה שנמצא בתוך ספר ירמיהו עצמו, מתחיל בפרק מ"ו, אשר היה דבר אדוני לירמיהו הנביא על הגויים. ושם אני רוצה לקרוא באמת את הנבואה על אדום, שבה אנחנו עוסקים, זה בפרק מ"ט, לאדום. כה אמר אדוני צבאות, אין עוד חוכמה בתימן, עבדה יצא מבנים, נשכחה חוכמתם. והוא ממשיך ואומר, כי כה אמר אדוני, הנה אשר אין משפטם לשתות הכוס, שתו ישתו, ואתה ונקו תנקה, לא תנקה, כי שתו תשתה. כי בי נשבעתי ממנוי, כי לשמה לחרפה, לחורב ולקללה תהיה בוצרה, וכל עריה תהיינה לחורבות עולם. ונבואת הנקמה באדום חמורה יותר, והאמירה, את תשתי מכוס יין החימה, ולא יעזור לך שום דבר. הנקמה באדום כאמור, מודגשת כאן בחומרתה יותר מאשר באחרות, ומהנחה שלא מדובר באדום של הבית השני שהיא רומי, אלא באדום של הבית הראשון, אני רוצה להסביר את זה לאור הנאמר ביחזקאל, בפרק למדהי, נבואה שהוא אומר להר סעיר, שבה הוא מתייחס לאדום כאל אח, שאחרי זה עשיו. ושם הוא אומר, ואין כבר הדבר אלא לאמור בן אדם, שים פניך אל הר סעיר וינבא עליו. הוא אומר, יען, אני מדלג, יען, היות לך עיבת עולם ותגרת בני ישראל ידי חרב בית אדם בית אבון קץ. הוא אומר, למה? הוא אומר, יען אמורך את שני הגויים ואת שתי הארצות ליתנה וירשנוה. ואדוני שם היה. אדום כאחים רוצים לרשת את האח שנותר בלא בנים. כמו האח חלוץ הנעל אשר לא יבנה את בית אחיו. והם רוצים לעלות מן הדרום ולתפוס את הארץ הנושבת יותר. כמו שאנחנו יודעים באמת שהם עשו וכבשו עד חברון ואפילו עד בית לחם. גשם הערבי, ראש פחוות אדומיה, שישב כאן עד קרוב מאוד לירושלים. וניצל היטב את גלות ישראל ואת חרפתם ואת הריגתם, כדי לצבור נקודות לעצמו. על כך אומר ירמיהו כאן, שי סיבת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי, תתארי. תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך. פקד אבונך בת אדום, גילה על חטאותייך. ואומר, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. תודה רבה.
האזנתם לשיעור של הרב יעקב מידן במגילת איכה, השיעור האחרון, נסיים את לימוד המגילה. בעזרת השם, בשנה הבאה אנחנו מתכוונים להזמין לשמוע עוד פעם עוד שיעורים מהרב מידן, וגם שיעורים אחרים כמובן. אנחנו סיימנו להיום וסיימנו לקיץ. אנחנו יוצאים לחופש. אנחנו נחזור בעזרת השם בתחילת חודש אלול. אני מקווה שאתם תחכו בסבלנות, לא לשכוח את ההרגלים שקניתם, להזין לנו בעזרת השם יום יום. אנחנו מתכוננים, מכינים כבר סדרות חדשות, להגדיר תורה על הדירה, לקבוע עיתים לתורה. בברכת ובציפיית נחמה וגאולה בימי מצרים אלו, בימי מצרים היסטוריים של עם ישראל, בימי מצרים של העם היושב בציון היום, לגאולה קרובה, לנחמה ולישועה. כאן זה עזרא ביק, מאחל לכל אחד כל טוב בחייו הפרטיים, וגאולה וברכה לעם ישראל כולו, בברכת התורה מציון ומייציון. כל טוב, להשתמע בקרוב, בעוד כמה שבועות, בעזרת השם, אם אתם יכולים לעניין חברים, להפיץ את המסר, את היכולת של שידורי קשת לחברים, לקרובים, זה הזמן לעשות. אנחנו נהיה גם בקשר לפני ראש חודש אלול, באימייל, ברשימת התפוצה. אני מקווה שכל אחד ששומע אותי גם נרשם, אם לא, אז יש ללכת לאתר ולהירשם, או לשלוח לנו סתם מכתב בדואל, ואנחנו נדאג שכל אחד יירשם. נהיה בקשר לגבי ההודעה על השיעורים הבאים, הלוז, ולהודיע על הזמן שזה מתחיל, וגם בעזרת השם כמה שיפורים טכנולוגיים אולי שכדאי לנו להפיץ, אז כדאי להיות בקשר ככה ולקרוא את הדואר. עד אז, כל טוב ולהשתמע, שיהיה לכם צום טוב, שבת שלום ולברכה ולגאולה.